היי נטלי סמסון.
היי עדי פלד.
שתינו מרצות בחירות לפסיכולוגיה חיובית במרכז מיטיב, שיושב במרכז הבינתחומי בהרצליה, ואנחנו מעבירות בעשור האחרון את לימודי התעודה גם לקהל הרחב. החלטנו שמעט לעת כשהמציאות מגיעה לפתחנו ויש לנו מה לומר עליה בהדשות הפסיכולוגיה החיובית, נעשה שימוש במדיה המעולה הזו של הפודקאסטים, כדי להביא קצת ממה שיש לנו מעיניים מעריכות, למען הרחבת נקודות מבט שעשויות להביא בטווח הרחוק וכתוצאה משימוש פעיל להרחבת הרווחה הנפשית.
כן, אז בעצם את אומרת שאנחנו הולכות להפגיש פה את הפסיכולוגיה החיובית עם המציאות.
בדיוק ככה. מעט לעת, כשיש לנו מה לדווח, מה לומר. אז לאחרונה היה את המקרה הזה של האסון במירון, ובשיחה בינינו עלו לנו כמה נושאים, והחלטנו שחשוב להביא אותם, כדי שכולנו נלמד איזשהו משהו מהדברים האלה. אז אחד הדברים שעלו אצלי זה הנושא של אחריות. אחד הדברים הצורמים והשנויים במחלוקת בעקבות האסון הזה בהר מירון, הוא נושא אחריות בעיניי. של מי האחריות? הרגיש שהאחריות למקרה נזרקה על ידי כולם, לכיוון כולם. האם זו המשטרה שאחראית, או הדרג הפוליטי, על כך שהכניסות להר ובהר לא היו מסודרות ובנויות כראוי לכמות כזו של חוגגים, או שההיתרים שניתנו לא עמדו בקנה אחד עם המתווה של המקום. אולי האחריות היא על הקהל שמגיע להר הדחוס ונכנס לתוך ההמון ללא מחשבה נוספת כי צפוף מדי, ויש מצב שכדאי שיכוונו מסלול מחדש. על מי האחריות? אלו הכותרות שנראו לנגד עיניי בימים שאחרי האסון. אמר פעם לסטודנטים שלו הפסיכותרפיסט נתניאל ברנדון, שהתעסק המון בנושא של אחריות עצמית, אף אחד לא יבוא להציל אתכם, לשחרר אתכם, לתת לכם את התשובות. אתם האחראים לחייכם. ומרווה קולינס, המורה האגדית משיקגו, שאותה אנחנו מציגות כמקרה בוחן בלימודי התעודה בפסיכולוגיה חיובית, נהגה לשים דגש על המעבר ממצב של קורבן פסיבי למצב של סוכן אקטיבי. כלומר, כשאנחנו שואלים לדוגמה, למה אלה שנכשלים נכשלים, אנחנו מעבירים מסר כי אנשים הם קורבנות פסיביים של חייהם. וכשאנחנו שואלים למה אלה שמצליחים מצליחים, אנחנו מעבירים מסר אחר. מסר שאנשים שולטים ביהודם, והם הסוכנים האקטיביים. כאשר אנחנו קורבנות פסיביים, אנחנו עשויים ליפול לרחמים עצמיים, לשקוע במחשבות איך כולם הרסו את חיי, יחד עם האשמה של כל מי שנמצא שם מסביב, שמהולה גם בתסכול וכעס רב, שעשוי להביא למקום תקוע, שממנו מסובך מאוד להתרומם, ולבטח לא מקדם, שכן זה מביא למחשבה מאוד צרה וחסומה. לעומת זאת, אחד הדברים שמורתי אילנה רוגל תמיד אומרת, זה שכאשר אנחנו לוקחים אחריות, אז יש לנו את החירות לעשות את הדברים כפי שאנחנו רואים לנכון ורוצים. כלומר, הבחירה להיות סוכן אקטיבי מציבה את האדם במקום בו הוא שולט על עתידו. עדיין ניתן להרגיש עצב, אבל, כעס או כל רגע שעולה, ויחד עם זאת ישנה לקיחת אחריות מצידי, בלי שחכה שמישהו יבוא להציל אותי. הבחירה של לקיחת האחריות, של פרשנות נוספת למציאות, לדוגמה, או מציאת משהו להעריך גם ברגע המאוד לא פשוט הזה, מאפשרת תקווה ואופטימיות לחיים שהם בשליטתי. אני קובעת מה יהיה ההווה ואיך ייראה העתיד שלי. להרגשתי, ככל שניקח אחריות כל אחד על עצמו ועל חייו, עם צעדים מעשיים לשיפור מצבנו, נחיה בשלום ושלמות עם מסע חיינו ועם כל העליות והירידות שיש בו. ונאמין לנו ולדרך שלנו, גם אם לעתים היא מאוד לא פשוטה.
כן, באמת הדברים שאת אומרת הם במובנים רבים, אלה אבני הבסיס של הפסיכולוגיה החיובית. אנחנו מדברות על זה הרבה בקורסים, שבאמת הדבר הזה עובד כשעובדים בזה. כן? זה לא משהו שקורה כקסם, זה בוודאי לא פשוט.
נכון.
ואני כן רוצה להתייחס בהמשך למה שאת אומרת על זה שמותר שיהיה עצוב, שמותר לכאוב, ובלי לסתור את האמירה הכל כך חשובה הזאת, שחשוב שניקח אחריות, אני באמת מרגישה שהמבחן הגדול הזה, שהפסיכולוגיה החיובית עוברת אל מול אתגרי החיים דווקא, הוא מבחן שצריך לזכור בו, שמצד אחד, אנחנו אחראים על חיינו, ואנחנו לא רוצים לוותר על האחריות הזו, ומצד שני, אני באמת באמת רוצה להזכיר פה מושג שהוא מאוד מאוד חשוב לנו בפסיכולוגיה החיובית, שנקרא הרשות להיות אנושי. כפסיכולוגית בקליניקה וגם בקורסים שלנו, אני מוצאת שאחד האתגרים הכי הכי גדולים של בני אדם, בעידן המודרני, בעולם המערבי, הוא פשוט להרגיש. יש לנו כל כך מעט סבלנות וסובלנות לרגשות שלנו, במיוחד השליליים, אלה שלא נעים להרגיש אותם. זה ממש מסע חיים לפעמים, ללמוד איך לכעוס, לקנה, להרגיש בושה, להיות עצוב, להשתעמם או לפחד. הפרדוקס הנפלא בסיפור הזה הוא שאנחנו יודעים היום היטב שבשביל להרגיש רווחה נפשית, אנחנו מוכרחים להיות מסוגלים לזהות, להרגיש וגם לבטא באופן מותאם דווקא את הרגשות השליליים שלנו ולא רק את החיוביים. אז גם כאן, סביב האירוע הכל כך קשה הזה במירון, חשבתי הרבה על הנוכחים באירוע, דווקא אלה ששרדו, אפילו אלה שחזו במראות מהצד, ובוודאי הפרמדיקים, הרופאים, אנשי כוחות ההצלה, הגיבורים, כן? אלה ש... saved the moment, כן?
כן.
על כמה חשוב רגע לפני שאתה גיבור, ולפני שאתה מתגבר, לאפשר לעצמך גם לכאוב את מה שחווית, להתאמך בסביבה שלך, אפילו בעזרה מקצועית. זה ממש תנאי הכרחי לכך שנוכל לעשות בחירות מיטיבות עבור עצמנו, ולפעול כמו שהיינו רוצים בעולם.
אין ספק, המקום הזה של צינור הרגש האחד הזה, שמעביר בתוכו את כל טווח הרגשות האנושיים, אם לא נאפשר לרגשות המחייבים לעבור, גם החיוביים לא יעברו שם, ואנחנו ממש מחויבים בזה לעצמנו. אז אחד הדברים שקצת מטריפים אותי בארץ שלנו, אני לא בטוחה שזה קורה בכל מקום בעולם, אבל בארץ שלנו, ברגע שיש איזשהו פיגוע או איזשהו אסון, מיד מתחילים שידורים אינסופיים בטלוויזיה של מה שמתרחש. ואנחנו כולנו מדליקים טלוויזיה או רדיו ורואים את התמונות האלה או שומעים את הרעשים האלה ממש בלופ אינסופי. רבים מהישראלים מרגישים שהדרך להיות מחוברים לאירוע, להיות אחד עם האירוע, זה להשאיר את הטלוויזיה או את הרדיו פתוחים על ערוץ החדשות כדי שלא נפספס דבר מהמתרחש ונרגיש חלק מהסיפור. נושא שמופיע רבות בתחום שלנו זה נושא ההתרמה, התרמה בטט מהמילה הלועזית פריימינג, שהוא מונח שמתאר הפעלה חלקית של ייצוגים או אסוציאציות בזיכרון לפני ביצוע פעולה או משימה. ואני יודעת שזה לא כל כך, הגדרה לא כל כך פשוטה. במקרה הזה שאנחנו מדברות עליו, על האסון במירון, אנחנו מדברים על התרמה שלילית כמובן. הרגע הזה שאנחנו שומעים חדשות over and over and over again, אנחנו שומעים חדשות, לרוב שליליות, ובמקרה הזה של האסון הן מאוד שליליות ואסוניות, וכשהאוזניים שלנו שומעות את זה דרך הטלוויזיה או הרדיו לאורך כל היום, זה משפיע ישירות על מצב הרווחה הנפשית שלנו, גם של הסובבים אותנו לרעה. על כן, נכון יהיה שלא להשמיע את החדשות בקולי קולות כל היום בבתים במשך שעות ושבועות. לא לנו ולא לילדים שלנו, שכן זה לא גודל האסון שאחראי לנזק שיגרם, אלא היכולת שלנו לתווך את ההתרחשות הזאת בצורה נכונה. זה לא שאנחנו טומנים את הראש בחול, אלא מיודעים מהמתרחש ובוחרים לשים, נאמר, מוזיקה שקטה ונעימה שתרגיע קצת את הרוחות, או אפילו איזה שקט שיאפשר התכנסות והקשבה פנימית למה שמתרחש, כמו גם חשיבה אישית ועצמאית, בניגוד להזנת עצמנו בכל הפרשנים והפרשנויות מסביב שיקבעו את דעתנו ואת מצב רוחנו עבורנו. אם נשים משהו שהוא ערב לאוזניים שלנו, אנחנו מסייעים לעצמנו וגם לסביבה שלנו סוג של מפלט, סוג של נשימה, נשימה חדשה, אפשרות לטרנספורמציה. במקום לרדת בספירלה יורדת ויורדת, שבסופה מאוד צר וחסום, כלומר המחשבה שלנו מאוד צרה וחסומה, ואין אלטרנטיבות שם. אנחנו עוצרים בעצם ומשנים כיוון ברגע שאנחנו מתחילים לנשום, ברגע שאנחנו מתרימים את עצמנו בצורה חיובית, ואז אולי גם מתחילים לטפס מעלה בספירלה הזו, ומאפשרים הרחבה של הראייה בסיטואציה הלא פשוטה הזו. זה נותן תקווה. כלומר, ישנם דברים אקטיביים שאנחנו יכולים לעשות בשעת משבר, וגם ביום-יום שלנו, כדי להפחית את הרעשים השליליים מבחוץ, ולהגביר את הקולות החיוביים בסביבה שלנו ובתוכנו. זו בחירה. בחירה שניתן לעשות אותה בכל רגע נתון, גם אם סתם יש יום רע, ואפילו ניטרלי, אנחנו יכולים לבחור להעמיד את עצמנו מול נוף יפה, או לשמוע משהו נעים, או אפילו לגעת במשהו מרגיע שעושה נעים וטוב. בחירה אקטיבית, תשנה את כיוון הספירלה מלמטה למעלה.
כן, אני הרבה פעמים אומרת לתלמידים שבחירה זאת בעצם המילה שבתוכה נמצא הכל. אנחנו מדברים על בחירה, אנחנו מדברים על זה שבעצם בתוך אסון כזה גדול, בתוך חדשות שהן באמת רעות, אנחנו לא מחפשים להכחיש. זאת לא הכחשה של הרע, זאת הכרה בזה שרע. זה לפגוש אותו באופן שהוא מותאם, באופן שהוא אחראי, באופן שהוא מטווח, ובוודאי אם יש לנו ילדים צריך לחשוב על זה. ואני חושבת שמהדברים שאת אומרת, בעיקר אפשר לקחת מסר מאוד מאוד בסיסי ופשוט. אנחנו יכולים לקבל את התמונות החוזרות ונשנות האלה של האופן הגרפי שבו האסון התרחש, אם זה תלוי בטלוויזיה, אנחנו פשוט נצפה בזה בלופ באמת כל היום.
נכון.
וכאן אנחנו בעצם מדברות על להחליט אם זה מתאים לי, אם אני רוצה שזה יהיה בתוך הפריים שלי כל הזמן, ולשאול את עצמי מה זה עושה לי, מה זה עושה לספירלה הזו. אז זה לא להכחיש את זה שקרה משהו רע, אלא לבחור איך אני מבססת ומאזנת ועושה מקום גם לטוב בתוך הדבר הזה.
חד משמעית, זה ממש, הרבה פעמים אנשים חושבים שפסיכולוגיה חיובית מטטה את השלילי מתחת לשטיח. ממש לא. אנחנו נותנים לזה אפילו שיעור כפול כמעט לכל הנושא הזה של רגשות מכאיבים שליליים. יחד עם זאת, הבחירה הזו למשהו חיובי, להסתכלות אחרת, היא נמצאת, היא אפשרית. אנחנו רק צריכים להסיט את המבט.
כן, ובאמת השאלה היא לאן מופנה הזרקור, והידיעה שיש לנו ביד פנס, כן? שאפשר להפנות אותו
בדיוק,
באופן אקטיבי.
בדיוק לאן אנחנו מפנים את הזרקור, כן. בדיוק ככה.
ממש ככה. להבין שגם בתוך העולם הזה של החדשות ושל המדיה, אגב, שמתי לב לזה אחרי ש קרה האירוע הזה, ובאמת החדשות היו מלאות רק בזה, אבל אפשר היה, אם הפנית את הקשב, להתקל גם בחדשות נורא טובות סביב הדבר הזה.
ולא מעט היו שם, ודי מהר הפעם.
נכון, נכון. ממש אפילו באותו לילה של האירוע, כבר עלו הידיעות על הכפרים הדרוזים, שפתחו את הבתים שלהם, ושהציעו אוכל לשבת למשפחות. יום למחרת, מעל 2,000 איש ברחבי הארץ, בכל הערים ובכל המקומות בארץ, ניגשו לתרום דם, נהנו לקריאה הזו לתרומות דם. קראתי פוסטים נורא מרגשים של אנשים שניגשו לנחם בשבעה.
נכון.
ממש, איזה בחור חילוני מתל אביב, שהחליט עם חבר שלו לגשת לשבעה בבני ברק, והגיע ונתן חיבוק לאבא של הנער שנהרג באסון. ואת אומרת, ברגעים האלה, אנחנו זה אנחנו. בני אדם זה בני אדם, ויש משהו מאוד מאוד חזק ועוצמתי בה, במפגש הזה הקרוב, והרבה אני שואלת את עצמי, ואנחנו גם שואלים את זה בקורס, אם צריך שיקרה משהו כל כך קיצוני, כדי שנתחבר לעוצמות הנורא גדולות האלה, לעוצמות של נתינה, שאנחנו יודעים על נתינה, מחקרים מראים לנו את זה, שנתינה זה דבר שמעלה רווחה נפשית בצורה דרמטית.
כן, בלי לשכוח את עצמנו כמובן בנתינה הזאת.
נכון,
החוצה, כן.
נכון. בלי לשכוח את עצמנו בוודאי, הנתינה, האחדות הזו, כן?
הערבות ההדדית.
כן.
כן, אחד הדברים שנמצאים אפילו במחקרי העושר בין מדינות. אנחנו מאוד גבוהים בערבות הדדית, קצת פחות אנחנו בשחיתות, אבל אנחנו יותר טובים בערבות ההדדית. יחד עם זאת, לא חייב לקרות איזשהו אסון גדול כדי שנתאחד. כל מה שאנחנו צריכים זה להכיר תודה, להעריך בכל רגע נתון, וזה אחד הדברים שאנחנו לומדים באמת, מלמדים אותו פה בלימודי תעודה בבינתחומי.
נכון, היופי גם זה שבאמת אפשר לבחור להכניס את זה לחיים, באמת, כי ריטואלים, אנחנו מדברים על האופנים שבהם אפשר לעשות את זה, והיופי הוא שאפשר להכניס את זה לחיים גם כשהכל בסדר במרכאות בחיים שלי, ואז להעלות, כאילו ממש כמו יש איזה רף של רווחה נפשית, ואני דוחפת אותו למעלה.
אני חושבת שזה אפילו גורם לנו להסתכל על זה, או לאפשר את ההסתכלות הזו שהכל בסדר, בזה שאנחנו מסיטים את המבט ורואים פתאום את מה שעובד ולא רק את מה שלא עובד.
זה גם ממש כמו שריר. אני יכולה להגיד שבשנים שאני עוסקת בזה, המוח מתאמן, כן? וכשאת מתרגלת את זה בשגרה, אז ברגע של משבר יש לך משאבים לאחז בהם ויש לך מאיפה לשלוף את הדבר הזה.
נכון, אני ממש מרגישה, אמרת בהתחלה את המשפט הזה, שצריך לעבוד בזה, וזה for lifetime. אנשים באים לפה לשמונה מפגשים איתנו, 3.5 שעות, שזה נהדר וכיף לנו ביחד, והם מקבלים המון המון כלים, אבל זה לא נגמר ברגע שהם הולכים. זה רק מתחיל, וזה for the rest of their life, לכל החיים. אנחנו עושים את זה כל הזמן, גם אני, גם את, אנחנו חיות את זה, וזה מאפשר לנו, באמת, להיות קצת יותר בטוב איתנו, ואני חושבת שכל שנה זה רק הולך ומשתפר. שאלו אותי לא מזמן אם אני מאושרת. אז נתתי תשובה ששמעתי איטל בן שחר פעם אומר, והיא גם נכונה לי, שאני חושבת שאני מאושרת יותר ממה שהייתי לפני 10 שנים, ואני די בטוחה שבעוד 10 שנים אני יותר מאושרת ממה שאני היום, אבל זה עבודה אינסופית, זה כל הזמן. אז אני רוצה לסכם טיפה גם את שלי, ואת תסכמי קצת את שלך, לקחת אחריות על החיים שלנו, זה מאפשר לנו את החירות לעשות ולפתור איך שאנחנו רואים לנכון. להקיף את עצמנו בהתרמה חיובית, במוזיקה נעימה, בחבורה נחמדה, בשיח מעניין, אולי מצחיק, לצמצם כמה שיותר את ההתרמה השלילית מסביבנו, כמו אנשים לא נעימים, חדשות רעות, בתים ונופים שלא מיטיבים איתנו ולא נוח לנו להיות בהם. כל הדברים האלה אנחנו יכולים לעשות אקטיבית, זה די פשוט, זה רק עניין של בחירה והחלטה.
בהחלט מסכימה עם כל מילה, ואם נסכם את הנקודות שאני התייחסתי עליהן, אז בראש ובראשונה, במילים פשוטות, חייבים להרגיש רע כדי להרגיש טוב. זה בערך ככה. חייבים להרגיש רע במובן שאין מה לעשות. הרגשות השליליים שלנו הם חלק מחיינו. אנחנו צריכים לקבל את זה שהם חלק מחיינו, והרבה פעמים האומללות שלנו נובעת דווקא מחוסר הסובלנות שלנו כלפיהם. אז זה לא שאפשר למחוק אותם. זה לא שאפשר להחליט שמטטאים אותם מתחת לשטיח ושמים סמיילי פייס און.
לא, אחרת זה להילחם בתחנות רוח.
בהחלט.
אבל אני לא יודעת אם חייבים להרגיש רק כדי להרגיש טוב. אנחנו פשוט חייבים לאפשר לעצמנו להרגיש מה שעולה.
בהחלט. זה לא אומר שכל פעם שנרגיש טוב נצטרך לסבול בשביל זה. זו לא הייתה הכוונה. אבל הכוונה היא שאם אנחנו רוצים רווחה נפשית אמיתית מלאה, אנחנו לא יכולים להשלות את עצמנו שנחסום את הערוץ של הרגשות השליליים, ויהיה בסדר.
כן, מה גם שזה, לחלקנו זה מנגנון הגנה, שהוא חשוב מאוד בזמנים מסוימים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אנחנו, we can't overuse it, אנחנו לא יכולים להשתמש בו לאיפה.
בהחלט, כמו כל מנגנוני ההגנה שלנו, שהם שימושיים בנקודות מסוימות, אבל כשאנחנו מגזימים, אנחנו סובלים מזה, זה
אנחנו
עובד
מגזימים.
ככה בדרך כלל, ואנחנו מגזימים, אם למישהו היה ספק. והנקודה הנוספת שככה הזכרנו אותה ומתחברת גם כן מאוד מאוד חזק לסוגיה של הבחירה, זה לאן אנחנו מפנים את הזרקור, ואפשר באמת לשאול את עצמנו, איפה הטוב? גם ברגעים מאוד 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 קשים, כמו האסון הנורא הזה שפקד אותנו, אנחנו יכולים לזהות דברים טובים שקרו, והשאלה האם אנחנו קוראים את אוזננו כדי להקשיב? זאת השאלה, ואני חושבת שזאת שאלה שאפשר לקחת אותה גם ליום-יום הפשוט שלנו.
נכון, כל דבר שקורה. אז אני רוצה להודות לך.
תודה
על
לך.
על הספתח הזה שעשינו עם מה שאקטואלי לעכשיו, ונתראה ברגע בזמן הנכון. נתראה כשנתראה.
החיים יזמנו הזדמנויות, זה בטוח.
אבסולוטי, אנחנו נהיה שם.
ביי, עדי.
ביי, נטלי. ביי.